אבא שלי. מקימים משפחה גאה. פודקאסט מבית בייבי בלום. בייבי בלום מובילים את הדרך הבטוחה והמתקדמת לפונדקאות בארצות הברית.
פונדקאות נשמעת כמו אתגר רציני. תהליכים בארץ, תהליכים בחול, תורמת ביצית, פונדקאית, ייעוץ רפואי, ייעוץ משפטי. קל ללכת לאיבוד בתוך כל זה. אבל כשמבינים איך הכל עובד, מגלים שיש לא מעט קסם שמסתתר בין כל ההסכמים והבירוקרטיה. היום אנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר. בפרק הזה של ההסקט אבא ואבא שלי, גיא טצה יארח את אוהד רוזן, שותף במשרד עורכי הדין קלאי רוזן, ואת אריאל גימפל, שהוא גינקולוג מומחה. גם אריאל וגם אוהד הביאו ילדים לעולם דרך בייבי בלום, ובעזרתם נבין את הצד המשפטי, הרפואי והאנושי של תהליך הפונדקאות. האזנה נעימה.
אז שלום אוהד ושלום אריאל.
שלום גיא.
היי גיא.
עורך הדין אוהד רוזן ודוקטור אריאל גימפל. אתם גם אבות לילדים בתהליך פונדקאות. אוהד, אתה אבא של יאלי ונוח ובן זוגו של עידני. אריאל, אתה אבא של מאיה ואלמה ובן זוגו של יאקי. ואלמה ומאיה ונוח ויאלי, כולם נולדו בפונדקאות בארצות הברית.
נכון.
איזה כיף שאתם איתנו, בואו ספרו לנו קצת עליכם ועל תהליך הפונדקאות שעברתם לפני שניכנס להיבטים המקצועיים של התהליך הזה.
אז קודם כל גיא, תודה על ההזמנה, כיף להיות פה. כמו שאמרת גיא, אני בן זוגו של עידני, ואב ליאלי ולנוח, תאומים בני שנה ושמונה חודשים שנולדו בהליך פונדקאות. בצד המקצועי אני שותף במשרד עורכי דין קלאי רוזן ושות, המשרד עוסק אך ורק בליטיגציה, בהופעות בבתי משפט, ויש לנו גם פעילות בתחום דיני המשפחה, ובפרט בתחום דיני המשפחה הלהט"בית. לעניין תהליך הפונדקאות שלנו, אז אנחנו עברנו אותו במדינת קנטקי, הלידה הייתה בשנת 2021, בשיא תקופת הקורונה, אז הייתה תקופה שהיה סגר אווירי, זה היה באמת שיא התפשטות הקורונה, ולא היו טיסות בכלל לארצות הברית, היו טיסות חילוץ רק למי שהיה חייב להגיע. קיבלנו היתר חריג בגלל הליך הפונדקאות מהגורם הרלוונטי בממשלה אז לטוס, וטסנו בטיסה הראשונה שיכולנו למצוא, שהיא הייתה חודש לפני הלידה. בדיעבד זאת הייתה החלטה מצוינת, כי אנחנו ניצלנו את החודש הזה גם כדי להתמקם בנחת, גם כדי לקנות ציוד ולעשות השלמות ציוד ולהזמין כל מיני דברים שהספיקו להגיע לפני הלידה. ובאפריל 2021 חזרנו ארצה עם יאלי ועם נוח.
אריאל?
נשוי ליאקי, שגם הוא רופא, פסיכיאטר, אני רופא נשים לקראת סוף התמחות. אנחנו הורים לאלמה ולמאיה, אלמה בת 3, מאיה בת אוטוטו שנה. שתיהן נולדו, אמת, אלמה ומאיה, היה לנו זאת הפונדקאית לשני התהליכים. היינו פונדקאית מקסימה, ושני תהליכים נהדרים. אלמה נולדה ב-2019, באוקטובר, האמת קצת לפני שכל הקורונה התחילה. זה היה תהליך מקסים ודי חלק, והכל עבר בטוב, היינו בקשר מצוין עם הפונדקאית, עם אשלי, שנשאה הריון בריא וטוב לנו, למעשה אפילו מההתחלה היא ככה, בהתלהבות גדולה בשיחה הראשונה, אמרה, לי יש שני ילדים, אנחנו משפחה, ואני אעשה גם לכם שני ילדים, בהתלהבות גדולה, כבר זה מאוד כיף. פחות הצהרת כוונות שלי, ימים זה גם באמת קרה. אז אלמה נולדה בבויזי, ביקרנו שם גם בהתחלה של הפריון, גם בסקירה נסענו פעם אחת, ואז הלידה, באמת שהיה חוויה מקסימה, נסענו רק שנינו לבד לשם, בלי ליווי של אף אחד נוסף, ושהסתבר כהחלטה מאוד מגבשת ומחזקת ומעצבת עבורנו, גם בויזי קסומה וכיפית ברמות, ועוד בשלכת כזה, אוקטובר, תקופה קסומה מאוד נחמדה שם. והיינו שם שלושה שבועות, שבועיים וחצי לפני הלידה, בעיניי זמן שככה הספיק לנו גם להתמקם ולקנות דברים ולהסתדר ולחוות ולהתרגל לשעות. אז כבר ביום האחרון כבר נורא חיכינו ללידה עד שהיא תקרה, ועד שבאמת היא קרתה בסוף בזירוז בהשראת לידה בשבוע 39 פלוס, הייתה לידה מקסימה, ואז המשכנו את החופשת לידה, מין הנימון פלוס חופשת לידה, ובויז עם מקום קסום וכיף להעביר בו את הזמן, עם אחלה אוכל ואחלה מקומות לטייל ביום הגלה, ואיכשהו גם במזג אוויר שהיה עוד סביר ולא מדי קר, מאוד מאוד נהננו, ומסתכלים תמיד אחורה על החופשת לידה הזאת, על ההתחלה שלה באיזה הרגה וגעגועים לתקופה הקסומה הזאת.
ופגשתם גם את תורמת הביצית שלכם.
נכון, נכון. וגם מקיילה שיצרנו, יצרנו קשר איתה דרך איזה registry כזה, שאם אין מעוניינות ורובן מסתבר מעוניינות, להיות באיזשהו קשר קרוב או רחוק לנתרמים. אז כן, אז פגשנו שם את מקיילה המקסימה, גם אחרי הלידה הראשונה עם אלמה, נפגשנו והיה לנו חוויה מאוד מאוד טובה, ואנחנו באיזשהו קשר כזה מרחוק, אנחנו לא בקשר עם יומי, אבל אנחנו באינסטגרם זה של זה ככה, ועוקבים ורואים, ולה יש את הילדים שלה, והיא עוקבת מרחוק אצלנו, אז כן, היה מאוד כיף לפגוש אותה. ונחמד לנו האידיאג הזה שעם אלמה ומה ירצו בהמשך לפגוש ולראות ולהתחבר לעוד מובן של מאיפה הם באו, אז בכיף, נון אישיו, הכל פתוח ועל השולחן ושירגישו בכיף. זו התפיסה שלנו בכל מקרה. ואז כשאלמה הייתה ככה לקראת סביב גיל שנה, אז התחלנו להניע קצת לפני שנה, אפילו ציוונו שלהניע תהליך לוקח איזה 4 חודשים לפחות עד החזרת עובר בפועל, אז החלטנו להניע תהליך ככה בגיל 10-11 חודשים של אלמה, אפילו קצת לפני, וככה יצא שהפרש של 2 וקצת, ומאיה נולדה בנובמבר 2021. אז גם כבר כל היינו מאוד מנוסים, זה חוויה, אפשר להעביר פודקאסט שלם בעצמו על נסיעה לפונדקאות עם ילד נוסף. זה טיפים שלמים וחוויה אחרת, ושונה מהחוויה הראשונה, אז אנו עם אלמה, לבויזי, ולמקום שהכרנו, ובתים שהכרנו, ו... מקום מאוד מוכר וכיף ואהוב, שהתגעגענו לו מאוד, אז פעם חזרנו עם אלמה, שפגשה את הפונדקאית שלה ואת התורמת, פעם נוספת, עם מאיה, וזהו, זה היה תהליך מקסים וכיף, וקצת שונה בזה שלקחנו עוד ילדה, שניתקנו במסגרת שלה, אני לא ארחיב עכשיו, אבל אפשר לדבר על זה המון המון, אבל היה כיף גם הפעם השנייה, זה גם תקופה שאנחנו זוכרים מאוד מאוד לטובה, ומסתכלים על תמונות בערגה וגעגועים, לאיזה קטע ואיזה כיף היה לפני שנה, ו...
ואחות של אשלי גם נשאה הריון לחברים טובים
נכון,
שלכם.
נכון, אז חברים טובים שלנו, אנחנו סרו קזנס, זאת אומרת שידחנו את אחות של אשלי, שככה ראתה אותנו מהצהל בתור התהליך שלנו, והקשר שלנו עם אשלי התלהבה, וככה רצתה גם, אז עשינו שידוך ושידחנו אותה לאיתמר ואור, למעשה הריון שלהם היה בהפרש של שבועיים, והם ילדו בהפרש של 6 ימים. אז היינו שם בבויזי באותו זמן איתם, ילדנו פרקטיקלי באותו זמן, עזרנו זה לזה, אפילו היה עוד זוג מקסימים של כפיר ואורן, שגם עזרו לנו סביב הלידה, עם אלמה, עם הגדולה. אז כן, אז יש לנו, זה היה לנו הרבה חוויה משפחתית גם של שתי אחיות, שילדו בהפרש קצר ובילינו אצלם, והם אצלנו היה מאוד מאוד כיף.
גם אתה וגם איתמר רופאי נשים.
נכון, איתמר גם רופאי נשים.
זה מין סוגר מעגל שכזה.
כן, מה שהיה, סרו קזינס, הילדים שלנו.
בוא ספר לנו, אריאל, מה זה התהליך הזה? כאילו, מאיפה הוא מתחיל, איך הוא נמשך מבחינה רפואית?
וואו, אתה מחזיר אותי אחורה בקטע הכי אישי שיש, בקטע טוב. אז התהליך, אני אספר ככה מנקודת מבטי וגם מנקודת מבט הרפואית, אחרי שמחליטים לעשות ילדים, שלב ראשון בעצם אנחנו רוצים ליצור עוברים, ובשביל ליצור עוברים צריך זרע, שזה... תלוי מי אתה בא לתהליך, אבל בקרקר שלנו אנחנו מביאים את הזרע, וביצית בעצם צריך תורמת ביצית, מתוך קליניקת פריון, או כמה קליניקות פריון שמתוכם בוחרים איזושהי תורמת שמתאימה לנו גם בסוף, בכל מיני שיקולים, קודם כל רפואית, לראות שהיא בריאה ומתאימה, ותורמה פוטנציאלית שיכולה בעצם או צפויה לתרום מספיק ביציות. מן הסתם זה מצריך גיל מסוים, רזרבה שחלתית מסוימת, חלקן כבר תרמו בעבר ביציות, אז אני יכול לדעת פחות או יותר כמה לצפות מהן, או לפי גיל שלהן, וכמובן רפואית, לראות שהן מחלות רקע, או דברים שבגללם היא לא מתאימה, לרוב זה סינונים שיעברו לפנינו, אבל גם את הסינונים שאנחנו עושים, אנחנו בעצמנו למען עצמנו, ואחרי שאנחנו בעצם מוצאים תורם פוטנציאלית שמתאימה לנו, גם חיצונית, גם כל מיני נתונים רפואיים, אז בעצם אנחנו צריכים לדאוג איכשהו ליצור את העוברים, זרע פוגש ביצית, כלומר זה יכול לקרות בזמנו, האופציה היחידה הייתה לנסוע לשם ולהפקיד את הזרע שם, והיום יש אופציה גם בעקבות כל הקורונה ועוד אופציות שנפתחו, אז אפשר גם לשלוח את זה מרחוק לשם, כל זוג והעדפותיו, בכל מקרה זרע צריך לפגוש ביצית, אז זרע מוכן שם מראש ומוקפא ומחכה לשאיבת ביציות, כי פחות הגיוני רפואית להקפיא ביציות להפשיר, להפרות אותן ואז להקפיא עוד פעם, אז מה שיש לנו אפשרות, ואנחנו יודעים מראש מי הוא הזרע ומי הביצית, עדיף שהזרע יחכה לביצית, וכך יוצרים בעצם את העוברים.
שזה תהליך ה-IVF.
כן, זה תהליך ה-IVF, הפריה מלאכותית, מה שנקרא מבחנה. אז אנחנו יוצרים את העוברים, זה מעשה בכלל בעולם הפריון, אפשר להקפיא עוברים בכל מיני שלבים, אז אנחנו שואבים ביציות, את אלו שנראות בשלות או כמעט בשלות, ומפרים אותן, לא כל ביצית שהופרטה תיצור עובר, זאת אומרת שזה תהליך סלקציה טבעית כזאת, טבעית זה לא המילה הנכונה כאן בתהליך הלא טבעי הזה, אבל סלקציה הדרגתית שלא כל ביצית שהופריה תיצור עובר, כל עובר שנוצר ימשיך להתפתח, לא כל עובר שהתפתח דיו, ייקלט ויושרש ברחם, אבל בגדול, כל סטטיסטיקה כזאת של שואבים ביציות, מפרים אותם, במקרה שלנו ממש מכניסים את הזרע לתוך הביצית, ועוקבים אחרי זה לראות איזה מתוך הביציות שהופרו, הולכות ומתפתחות ומתפצלים ומתרבים התאים לכדי יצירת עובר. עוברים נוהגים להקפיא ביום 3 או יום 5, במקרים שלנו לרוב שלוקחים תורמת בריאה וצעירה, עם הרבה עוברים פוטנציאליים, אז מקפיאים אותם בדרך כלל ביום 5. זה מצב אידיאלי כשאנחנו יודעים שיש לנו מספיק עוברים. לפני שהקפאנו את העוברים, יש אופציה שבארץ לא עושים אותה רוטינית, ובארצות הברית מאוד ממליצים. וגם יש היגיון כשיש מספיק עוברים, והתורמת היא צעירה ובריאה, אז נוהגים בעצם לדגום את העוברים, לקחת מספר תאים מהם, ולדגום אותם כרומוזומלית. זה לא בדי כל דבר פוטנציאלי שיכול לקרות עם העובר, מבחינת בריאותו ומחלות בעתיד, אבל כרומוזומים, דברים שאנחנו מכירים כמו תסמונת דאון, שזה כרומוזום נוסף, אז דברים שאנחנו יכולים בסבירות מאוד מאוד גבוהה לשלול אותם, וגם ככה גם הפונדקאית, חלקן שם נוהגות לרצות אפילו לדעת שהעובר כביכול תקין כרומוזומלית מה שאנחנו יודעים. גם לנו זה מניח את הדעת מכל מיני בעיות כרומוזומליות שאנחנו יכולים לשלול אותם מראש, ולהכניס עובר עד כמה שאנחנו יודעים להגיד מראש שהוא תקין. אז זה נקרא PGTA, בעצם דגימת העובר, מין ביופסיה כזאת שלוקחים. העוברים מתי הולכים להקפאה, כן, הפונדקאית לא מיד מחזירים לה אותם, עד תוך שבוע שבועיים מגיעים התוצאות של ה-PGTA, בדרך כלל עוברים בודדים עד אפילו חצי או יותר מזה, יכולים להיפסל מבחינת כרומוזומים, שאולי זה גם טוב, כי עובר שהוא לא תקין כרומוזומלית, הוא גם עובר שבפעמים לא יתפתח, לא יושרש, או יעבור הפלה בשבוע צעיר. אז זה לא משהו שהוכח חד משמעית, בארצות הברית נוטים לעשות את זה, ובטח ובטח כשמדובר ב תורמת בגיל צעיר עם מספר עוברים רב שאני יכול להרשות לעצמי לברור אותם, בשונה מאישה בת 43 עם שלושה עוברים בלבד, שאני אתחיל לדגום אותם, ופוסל עובר שאולי גם יכל להיות תקין וחבל לי על כל עובר. אז כשיש לי את הפריבילגיה, ובמקרים שלנו ברוב המקרים יש, אז אפשר לדגום אותם בצורה הזאת.
אז אם אני בקצרה מסכם את זה, בעצם התהליך מתחיל מזה שההורים בוחרים תורמת ביצית מתוך חיצה של תורמות שיש להן עליהן הרבה מאוד מידע במאגרים של קליניקות פריון, לאחר שהתורמת נבחרה, ההורים שולחים את הזרע או נוסעים ומקפיאים אותו, הוא נבדק, ואז התורמת עוברת תהליך של שיבת ביציות, מפרים מחצית מהביציות בזרע של כל נותן זרע כשמדובר בזוג, מגדלים אותם 5-6 ימים, דוגמים אותם כרומוזומלית, ומגלים איזה עוברים הם תקינים כרומוזומלית. כשאנחנו מחזירים עובר תקין כרומוזומלית, אנחנו רואים אחוזי הצלחה בקליטת הריון מאוד מאוד מרשימים.
נכון, בדיוק ככה.
אבל מחזירים אותו למישהי אחרת, וזו הפונדקאית.
נכון.
מה אנחנו מחפשים בפונדקאית בהקשר הרפואי?
בד בבד במקביל, אנחנו יודעים שיווצרו עוברים, שיחכו מוקפאים לפונדקאית, שגם כאן אנחנו מן הסתם רוצים אישה עם פוטנציאל הכי טוב להיריון שלנו. אז גם מבחינה בריאותית, רפואית, מישהי שנשאה הריון לפחות אחד או יותר מזה, כלומר שיש לה ילדים משל עצמה, נשאה הריון עד המועד, הריון תקין, במשקל תקין, בלי הפרעות שליה או כל מיני גורמים נוספים שיכולים לסכן את האישה או את ההריון או את העובר, הפוטנציאלי שלנו, וגם כל מיני דברים סוציאליים שצריכים להתאים לנו, חיבור אליה, למי שזה חשוב יותר או פחות, לראות שהיא עושה את זה מסיבות נכונות, שיש הסכמה קונקרטית רעיונית לכל מיני סוגיות משפטיות, אם יתגלו לראות שהאישה רואה עין בעין, או איתנו ומסכימה ללכת לאותו כיוון שלנו, ושהיא מתאימה לנו בסוף, זה כן איזשהו
עין בעין אתה מדבר בעיקר על מצב שבו ההורים ירצו להפסיק הריון, או דברים כאלה?
זה הדבר בעיניי הכי חשוב, שוב, כל אחד והשקפת עולמו, אבל כן, זה הדבר הכי חשוב בעיניי לסגור יותר מכל משהו כלכלי, או כסף, או הסכמים כאלה אחרים, באמת לראות שאם מתגלת איזושהי בעיה רפואית, עשויה וכרוכה בפגיעה משמעותית באיכות החיים, שבגינה היינו מצב תיאורטי שכזה, שהוא אמנם נדיר, אבל דברים נדירים קורים, הייתה שאם היינו רוצים להפסיק הריון בגללו, לראות שאם גם היא מוכנה ללכת למצב כזה, וכמו, וזה בשביל זה יש גם עורכות דין, שדנות על כל מיני מקרים של אם אז, אם זה קורה, באיזה שבוע, עד איפה, באיזה מדינה בארצות הברית, אז צריך לדון על כל הדברים האלה, גם אם קצת לא נעים לדבר עליהם, אבל לדבר עליהם מראש והפריורית, ובטח בארצות הברית שזו מדינה שמטבעה הם קצת נגד הפלות ונגד הפסקות הריון מכל מיני סיבות.
אוהד, כל נושא של החוקים החדשים שבית המשפט העליון האמריקאי פסק, איך הורים יכולים להגן על עצמם ועל הזכות שלהם להפסיק הריון במידה וחלילה יגלו שהעובר נושא דאון, או שיש לו איזושהי בעיה התפתחותית כזאת או אחרת?
אז ככה, בית המשפט העליון למעשה החזיר את הכוח למדינות עצמן, לסטייטס, לקבוע מה החוקים הפרטיים של עצמן לעניין הפסקת הריון. ולכן מאוד חשוב, לפני חתימה עם הפונדקאית, להתייעץ עם עורך דין מקומי. כי בכל מדינה, בוויסקונסין, באריזונה, בקנטקי, בכל מקום יכולים להיות חוקים אחרים לעניין עצם הפסקת ההריון, השבוע שאליו אפשר להגיע עד הפסקת הריון וכו'. ולכן מאוד מומלץ למצוא עורך דין מקומי, בייבי בלום עושה את זה עבורכם, אבל לאתר עורך דין שמתמחה בתחום הזה, באותו סטייט שבה נמצאת הפונדקאית, ולבדוק איתו מה המשמעות, וכמובן להכניס את ההסכמות ביניכם לבין הפונדקאית לתוך ההסכם. כי אפשר להסכים עם הפונדקאית על כל מיני דברים, אבל אם החוק באותה מדינה אוסר את זה, אז לא בטוח שיהיה לזה תוקף כשיצטרכו לאכוף את ההסכם. ולכן מאוד חשוב להיות מלווה בעורך דין. אגב, העורך דין עצמו לא חייב להיות בעצמו בתוך אותו סטייט, אבל הוא צריך להיות מוסמך לעריכת דין באותו סטייט שבה נמצאת הפונדקאית, ולהכיר את החוקים ואת הנהלים ואת התקנות, ואת כל הניואנסים לפני חתימת ההסכם.
אבל דיברנו על זה שבעצם העוברים עוברים בדיקות PGTA, וזה עוברים שנמצאו תקינים כרומוזומלית, לפני שהם מוחזרים לרחם של הפונדקאית. יש בכל זאת סיכון שעובר כזה יהיה לא תקין?
בתשובה קצרה, כן. משתי סיבות, אחת, הדגימה הכרומוזומלית היא בסיכוי של 99 נקודה משהו אחוז גבוה, שבאמת כרומוזומלית הם אכן תקינים, אבל עדיין יש סיכוי קטן שדגמתי את הטרופובלסט, זאת אומרת, תאים חיצוניים לעובר, שלא בדיוק מעידים 100% על מה שקורה בתוך העובר, זה בכלל נדיר, אבל גם לא כל דבר פגום אני אראה מראש במבנה הכרומוזומלי, זאת אומרת, יש בדיקות גנטיות עמוקות ברזולוציה, נקרא לזה עמוקה יותר מלהסתכל על כרומוזומים, כמו שאנחנו יודעים בישראל, את הצ'יפ הגנטי, יש ריצוף כל הגנום שעושים בדיקציות מסוימות שמחפשים אי אלו מחלות שמתלוות לאי אלו מומים, ולכן יכולים להיות דברים בדרך שלא חזינו למרות ה-PGTA, זה לא שולל כל דבר פגום בהיריון או בעובר למרות הבדיקה הזאת.
ברור, אבל בכל זאת, למעשה, ההיריון הזה הוא ההיריון הכי מבוקר ומפוקח שיכול להיות, כי בודקים את העוברים עוד לפני שמחזירים אותם לרחם, והעוברים נוצרים מביציות של תורמת ביצית צעירה שעברה בדיקות גנטיות, אז כתוצאה מזה גם אחוזי הצלחה שאנחנו רואים הם מאוד מאוד גבוהים, ובהנחה שהפונדקאית נכנסת להיריון, מה בעצם, איך מנהלים הריון בשלט רחוק?
אז האמת, זה חלקית קל, חלקית קשה, קשה כי אנחנו רחוקים ולא הכל בשליטתנו, אבל חלקית קל כי בסוף היא הולכת לאיזשהו רופא, לרוב זה הרופא שטיפל בה בהריונות שלה, בעיר מדינה שלה, שהיא מכירה, והיא עושה את המעקב הריון אצלו, שסך הכל אין פה שום דבר מסובך, ברוב אנשים גם אפריורית לקחנו אנשים שההריון שהם לא בסיכון, ואם בסיכון אז לא משהו מאוד מאוד מורכב, אז הם עוברו את המעקב הריון, אז בכלל נתחיל בזה שתחילת, זאת אומרת היא עוברת החזרה של עובר, אחוזים מאוד מאוד גבוהים, גם אישית אני יכול לספר, וגם מכל חבריי שעשו תהליך דומה, כי בסוף לוקחים אנשים בריאים ועושים להם טיפולי IVF, צריכים להצליח הם מצוינים. אז נכנסנו להיריון, תחילת המעקב ההיריון, זאת אומרת לראות באמת שאין הפלה, שהדופק ממשיך, שהבטא, ההורמון שמייצג את ההיריון ואת השליה, הולך ועולה בצורה תקינה, זה קורה תחת קורת הגג של הקליניקת פריון. הם עוקבים אחרי ההיריון בתחילתו, סימול טסון של סביב שבוע 6-7, רואים שיש דופק. אולטרסאונד נוסף אפילו לראות שעדיין ההיריון צעיר, ברגע שלא עם דופק יש 96-97% שההיריון ממשיך ותקין, שזה סיכויים מצוינים, ועדיין שבוע 9 עושים אולטרסאונד נוסף ורואים שעדיין יש דופק, ואז משם שזה graduation שהיא בוגרת החלק הפריוני וממשיכה את המעקב הריון אצל הרופא שלה. מעקב הריון בישראל הוא, יגיד, הוא מאוד מאוד ברור, עושים את זה ואת זה ואת זה, עושים שקיפות, עושים סקירה, עוד סקירה, דיקור מי שפיר לרצונה, משהו מאוד מקובל פה. אז הכל אפשרי, גם שם הרפואה מאוד מתקדמת, והכל בהישג יד ואפשרי, אבל הם נוהגים, זאת אומרת, כל מקום, והמעקב הריון שנהוגים בו. אז בארצות הברית אפשר לעשות שקיפות, אפשר לבקש את זה, לא כולם אוטומטית יעשו את זה. בוא נדבר קצת על מה זה. אז יש לנו שקיפות עורפית בשבוע ככה 11 עד 13, זו בדיקת אולטרסאונד שעושים, שמסתכלת על אובי החלק מסוים בעורף של העובר, שאם היא מוגברת, הולך עם כל מיני בעיות רפואיות או גנטיות. מה שאנחנו מכירים הכי נפוץ, זה תסמונת דאון שהולכת עם שקיפות עורפית מוגברת, אבל לא רק. עוד הזדמנות, זה אולטרסאונד קצת יותר יסודי שעושים בשבוע הזה, כך שאם יש איזה משהו מאוד מאוד גס, אז יראו את זה אפילו בשבוע הזה, למרות שזה לא ממש סקירה. בארץ, מה שנהוג לעשות, עושים הרבה עם סקירה מוקדמת, שבוע 15-16, שם הם נוהגים לעשות מין סקירה אחת ומאוחדת, שקרובה למועד של התאריך של הסקירה המאוחרת. כלומר, סביב שבוע 20, הם עושים סקירה, שעוברים על כל המוח, לב, גפיים, וכו וכו, כל המערכות, עיכול. וגם כאן רואים שאין שום דבר גס שמצריך מעקב מיוחד. זה קורה סביב שבוע 20. לא ציינתי ועל הדרך של שתי בדיקות דם, של סקר טרימסטר ראשון, סקר טרימסטר שני, מה שאנחנו מכירים בשפתנו לרוב כחלבון עוברי, שבא לנבא אי אלו מחלות או אי אלו סיבוכי שליה ומחלות כאלה, אז גם זה נוהגים לעשות שם נון אישיו, זה רק בדיקת דם. עוד בדיקת דם שאפשר לעשות, גם זה NIPT, עוד בדיקת דם שבעצם מזהה כדוריות דם עובריות, שמכילות את ה-DNA העוברי, ועליהם אפשר לעשות גם כן בדיקה שלא מכסה אחד לאחד כמו דיקור מי שפיר, אבל יכולה לגלות עוד דברים שלא יכולנו לגלות עד כה בלי זה. סביב שבוע 17-18 דיקור מי שפיר, ששם לא נהוג רוטינית לעשות, אם ניקח, לא יודע, חצי מהאנשים בארץ, אפילו לפני גיל 35, ובטח נשים אחרי גיל 35, אחוז מאוד גבוה עושות דיקור לרצונן, בלי ששום דבר נראה לא תקין באולסון, פשוט עושות דיקור לשלול כל מיני מחלות. אז שם לא נהוג רוטינית, אם רוצו אפשר לבקש את זה, אבל זה לא משהו שנהוג רגיל לעשות אותו שם.
PGTA הוא לא בעצם דיקור מי שפיר.
נכון, PGTA הוא לא דיקור מי שפיר, כי דיקור מי שפיר יש לי חומר גנטי שיכול להרבות אותו ולרדת לרזולוציות העמוקות יותר של צ'יפ גנטי, של ריצוף כל הגנום, שלא עושים את זה בלי אינדיקציה, רק אם יש באמת איזה משהו שמצאתי ואני שואל שאלות קונקרטיות, לשלול אותן, אז עושים, אבל בקיצור אפשר לרדת לרזולוציה עמוקה יותר בדיקור מי שפיר. שבוע 20, סקירה, ובגדול ממשיכים לפי רמת הסיכון של הריון, ממשיכים אותו הלאה, סביב שבוע 24 עד 28, גם פה גם שם נהוג וחובה לעשות העמסת סוכר, יש לי בדיקה שבה ההרה שותה איזושהי כמות של סוכר, 50 או כמה שנהוג באותו מקום, ובודקים בעצם מה ההשפעה, כמה סוכר יש אחרי שעה, או בכמה בדיקות חוזרות, אחרי זמן 0, שעה ושעתיים, לראות איך הגוף שלה מגיב להעמסה של סוכר שהעמסנו עליו, והאם בעצם היא מפתחת סוכרת, האם היא יכולה להתמודד עם הכמות סוכר שהיא שתתה, או שהסוכר שלה בדם עולה מכל מיני סיבות. אז זו בדיקה שהיא חשובה, כי אם יש סוכרת הריון, כלומר לרוב אין, אבל גם אם יש, זה לא איזה אסון נוסף העולם, זאת אומרת, הרבה אנשים עושים הריונות מצוינים תחת סוכרת הריון, המקב הצמוד יותר שמצריך פשוט לעקוב אחרי סוכרים, ולעקוב אחרי הערכת משקל של העובר, ולהקפיד על תזונה בהתאם. אז זו בדיקה שחובה לעשות. נגיד גם שגם הייתי דיין מראש על הפונדקאית, הפונדקאית הראשונה שהציעו לנו, שבסוף במקרה נכנסה להיריון מבין זוגה, ואז היא לא התגלגל לקרות, אבל היא הייתה עם סוכרת הריון בעברה, ואני לא פסלתי על זה, כי בסדר, אם היא הקפידה ומוכנה להקפיד על תזונה, והתוצאות ההריוניים שלה בעבר תקינים, אז זרמנו ולא הייתה לנו שום בעיה עם זה. עכשיו, שם רואים הבטן גדולה מאוד או קטנה מאוד, הם עושים מערכת משקל סביב שבוע 32, כי זה יצריך איזשהו מעקב נוסף, צמוד, לפעמים ניטורים ובריאים, והערכות משקל חוזרות וזרימות בי אלו כלי דם. בארץ עושים לכולן מערכת משקל שבוע 32, פחות או יותר שם זה רק אם הבטן נראית להם קטנה מאוד או גדולה מאוד. ואז יקרת המועד, שבוע 37 עד 40, עושות מעקבים יותר צמודים אצל הרופא שלהם. ב3-4 שנים האחרונות נהוג בארצות הברית לעשות השראת לידה, בעצם לזרז את הלידה בשבוע 39 פלוס 0, מתוך הבנה שבשלבים האלה כבר העובר לא מתפתח ומבשיל בשום צורה, אלא רק הולך וגדל, שיכול לגדול גם בחוץ, אז אין לו מה להרוויח בפנים, ואז בלי שום אינדיקציה למעשה מציעים לאישה זרוז את ההשראת לידה, שסך הכל אני חייב להגיד שאני לא מתנגד, זה גם לאישה לפעמים כבר כבד בסוף הריון, אני רוצה לסיים את זה, וזה בסדר, וזה לא פוגע באף אחד, וזה לידה חוזרת, אז להשרות לידה, להכניס את הלידה, זה לא כל כך קשה כמו בלידה ראשונה. גם הזוג שנמצאים בדרך כלל במדינה מחוץ, המדינה שלהם, זאת אומרת, באים מישראל, ארצות הברית, הכי נוח בארץ, לפעמים זה עם עוד ילד נוסף שמחכה איתך שם מחוץ למסגרת שלו ולסביבה הטבעית שלו, אז כן, לדעת מועד שאפשר לתזמן את זה, שבוע 39-0, או כשהרופא שלה נמצא וגם לה מרגיש בטוח יותר. אני בעד, אנחנו עושים את זה בשני ההריונות שלנו עם הפונדקאית. בלידה בעצם השלישית ורביעית שלה, ואז ככה הכל מתוזמן ונוח יותר, אז גם זה נהוג שם ומקובל, וזה בסדר גמור רפואית, מבחינתי אני לא הייתי מתנגד לזה. וזהו, בהקשר הזה אני יכול להגיד שאם מישהו מנסה לתזמן לעצמו, כל נובר על הרעיון של עובר יחיד, ושילדה בעבר במועד, אני חושב שאפשר להתכוונן להגיע לשם סביב שבוע 37, שאני רוצה לתזמן את זה ל-39 זה יפה, אבל חלקן יולדות לפני. מועד זה 37, מוקדם במועד זה 37, אז סביב שם הייתי מתכנס להיות באזור. וזהו, זה לגבי מעקב ההיריון עד המועד עצמו.
ומה קורה עם תאומים? זה מצריך מעקב מורכב יותר?
אז אני שמח ששאלת. גם זה וגם התייחס, אולי אפשר להתייחס לאחר כך לתהליך הלידה עצמו, אם תרצה לשאול שאלות בכיוון. אז תאומים לכשעצמו זה כבר הריון בסיכון. הם בסיכונים מוגברים יותר עלת הריון, יותר סוכרת הריון, יותר לידות מוקדמות. זאת אומרת, אם המועד הוא סביב שבוע 37, אז 50% מהתאומים נולדים לפני שבוע 36, 10% מהתאומים נולדים לפני שבוע 32. אז חוץ מזה פגות, עם השלכות של פגות, שרוב הדברים חולפים, אבל יש דברים שאולי גם לא חולפים, ומצריך פגיעה של כמה שבועות, עם ההשלכות הכלכליות האדירות של זה בארצות הברית, אם לא הצלחנו להתארגן על איזשהו ביטוח אפריורית, אז רק צריך להיכנס לזה מפוקחים ולדעת שזה רעיון שונה, עם הקו שונה וצמוד יותר, וכל מיני סיבוכים, יותר מומים שיכולים להיות, לא בשיעור מאוד גבוה, אבל יכולים יותר מומים. צריך לדעת פשוט שזה הריון קצת אחר, עם סיכונים אחרים שמישהו בוחר לקחת, אז הוא רק לקחת מעיניים מפוקחות, מידיעה של כל ההשלכות האלה, אמהית ולעוברים שבפנים גם. וכן, הם עושות יותר לידות מוקדמות, אז הייתי נערך להגיע לשם מוקדם יותר, נגיד סביב שבוע 35, ולא מכוון ל-37, רובן לא יגיעו ל-37, אם חשוב להיות בלידה, הייתי מתכוונן למוקדם יותר. ומתכוונן בראש לאיזה קריאה של מעכשיו לעכשיו, של ירדו לי המים תגיעו, וגרו, הגעתי 12 שעות אחרי הלידה, זה בעיניי לא אסון, רק בתקווה שאין לידות מוקדמות מאוד. זה לגבי תאומים.
ובאמת, ציינת את הלידה קודם. האם אנחנו יכולים להיות נוכחים בחדר הלידה, ומה קורה סביב, איך לידה מתנהלת בבית חולים בארצות הברית?
שאלה מצוינת, אפשר לחלק את זה, האמת, לפני הקורונה ואחרי הקורונה, אני מניח שעם הזמן גם הכל יחזור או כבר חזר, כי כבר עבר שנה מאז הלידה האחרונה שלנו, וכבר הכל חזר לאיזושהי נורמה כמו בארץ, כבר שאנחנו חיים לצד הקורונה. אז בגדול אפשר להכניס מלווים לחדר לידה כמו בארץ גם שם, ואם הפונדקאית מעוניינת, וזה בסדר לה מבחינת הפרטיות שלה, שהזוג, בני הזוג יהיו נוכחים, ואישית אצלנו אנחנו היינו בלידה הראשונה לפני הקורונה, והיה בסדר גמור, ורוב הזוגות שאני מכיר ושחבריי שעברו ועוברים תהליכים, אז היו נוכחים בלידות, וגם ברגע עצמו של הלידה, אז כן, נוכחים ואין שום בעיה עם זה, כל עוד היא מרגישה נוח. מאז הקורונה הם קצת יותר restrictions לגבי כמות המבקרים, לפעמים היא רוצה את אמא שלה ובעלה, מה שקרה בתהליך השני, אנחנו היינו ממש בחוץ ליד, ריקינו בתינוקייה, לתינוקת שהגיעה אלינו, שבעיניי זה לא, אין פה שום, זאת אומרת, זה נחמד להיות באותו רגע, אבל מקבל אותו 4 דקות אחר כך, הכל בסדר, אין פה איזו השלכה פסיכולוגית שהילד נושא כל החיים, איפה הורים שלהיו ב3 דקות הראשונות, הכל בסדר, חיכים מליד, והכל היה בסדר גם אחר כך. אבל כן, אפשר להיות נוכחים בלידה, כי בתלות ברצונה של הפונדקאית ותחושתה ונוחותה.
ויש בדיקות שחשוב שאני אבקש שיעשו בחדר הלידה או בבית החולים בימים הראשונים לתינוק?
חדר עדיין פה שום דבר מיוחד, לא המצאנו את הגלגל, אם עושים מעקב הריון לאורך הריון קצת שונה, או פחות צפוף ודחוס מבארץ, המעקב בלידה עצמה היא מנוטרת כל הזמן, כמו פה, ילד הם יודעים, ואקומים כשצריך, ולרוב לא צריך, הם יודעים, מתוך קיסרים יודעים לעשות, לא המצאנו את הגלגל, אז כאן כאילו מה שהרופאים שלהם אומרים, שיעשו הם מבינים ויודעים. לגבי הבדיקות אחרי הלידה, אני יכול להתייחס לזה, זו שאלה בגדול לרופאי הילדים, אבל יש כל מיני בדיקות סקר שעושים בארץ, חיסון צהבת, ויטמין K, אנטיביוטיקה לעיניים, יש דברים שלא הייתי מוותר עליהם, כמו הויטמין K שחשוב למערכת הקרישה שלהם, ואנטיביוטיקה לעיניים, למנוע זיהומים בהקשר הזה, אז בהחלט לא הייתי מוותר. הם עושים גם בדיקת סקר כבר, שבשלב הזה כבר יש ביטוח של כל מיני מחלות תגירה וכאלה, PKU ו... כל מיני ראשי תיבות, הם עושים את זה וחודש אחר כך מתקבל את התשובה, אז אפשר לעשות כבר שם, זה בסדר. חיסון צהבת, אם מישהו מרגיש ששם זה כרוך בעלות, ואז בארץ כבר יהיה לו ביטוח, והתינוק, תינוקת, תהיה אזרחית ישראל ותעבור את זה, אין שום דחיפות בגיל 0 ימים לעשות חיסון לצהבת בי, כי נדבקים בזה בצורות שהיא לא יכולה להידבק בהם, ואפשר לחכות אם זה חודש, זה בסדר. בדיקת שמיעה, אם זה כלול באיזושהי צורה, אז הייתי עושה את זה שם, אבל אם לא, אפשר להגיע לגיל לארץ ובגיל חודש לעשות הבדיקה פה בארץ, כי אין שום השלכה אופרטיבית של מה הייתי עושה בינתיים. אז אני אגלה אחר כך שיש איזה בעיה בשמיעה, כמובן לרוב אין, כן, משהו נפוץ, הייתי רוצה לגלות את זה מוקדם, אבל זה לא הדבר נפוץ, והייתי מחכה עם זה, גם לארץ זה בסדר, זה סביר.
וכמה חשוב לבקש מהפונדקאית, או לוודא מראש שהפונדקאית מוכנה לתת חלב אם?
הייתי שואל מראש, הרבה מהן, מניסיוני האישי והחברי, רוצות, מעוניין, עושות את זה מהרבה סיבות טובות, מהרבה רצון טוב, והרבה רצון להיות מחוברות וקשורות גם אחרי להורים ולילד ילדה, אז בהחלט הן אומרות אפילו מעצמם שמעוניינות, ואני אשאב חלב, קבלות על זה גם כסף, שזה נחמד להן, אבל הן עושות את זה באמת מהרבה רצון טוב, וזה חשוב למערכת החיסונית שלהם, במיוחד אם הם פגים, ואז זה מאוד חשוב. וכמובן, זה לא דיל ברייקר על שום דבר, אם לא מעוניינת לשאוב, יש השלכות פסיכולוגיות שליליות עבורה, אז בוודאי, נו, נישהו, אל תשאבי. כמו חצי מהילדים בישראל, אז שימי לה כל תחליף אחר, יעשה את העבודה, והם יגדלו ילדים תקינים והכל טוב. זה לא הדבר הכי טוב שהייתי מעדיף, אבל זה ממש בסדר, ולא משהו שהייתי בורר לפי פונדקאית, אבל הרבה משואבות, מקפיאות, אפילו אותה מגיעה לכמויות שחוזר עם חלב עוד לארץ בצעידנית. אז כן, הרבה מהם רוצות את זה, ואפילו ידברו על זה מעצמן. מעוגן גם בחוזה של אם הם שואבות לנו מה הן מקבלות פר שבוע, אז כן, פה אין נוחות, הכל כאילו עובר בידוע מראש.
תודה אריאל, אליך אוהד, כאילו התהליך הזה הוא סופר סופר מורכב, כאילו אריאל דיבר על איך יוצרים עוברים ואיך מנהלים הריון בצד השני של העולם, יש פה תורמת שצריך לוודא שעושה את כל מה שצריך כדי שהביציות תהיינה איכותיות, יש פה קליניקת פריון שצריכה לייצר אותם, לאחר מכן צריך לבחור ולסנן פונדקאית ולוודא שהיא בצד השני של העולם עושה את כל מה שהיא אמורה לעשות לאורך הריון שלם, ואחר כך צריך גם לוודא שהילדים יוכלו לחזור לארץ ויקבלו אזרחות אמריקאית ואזרחות ישראלית, ושני האבות יוכרו בתור אבות של הילדים בסיטואציה כזאת. איך מחזיקים את כל החבילה הזאת מבחינה משפטית, ולאיזה הגנות משפטיות ההורים נזקקים?
פונדקאות היא תהליך שהוא אומנם בעיקרו רפואי, אבל הוא תהליך גם מאוד משפטי, כי מעורבים בו הרבה מאוד גורמים. כמו שאמרת, תורמת הביצית והקליניקה, סוכנות הפונדקאות והפונדקאית עצמה, ועורכי דין וסוכני ביטוח, ומול כולם יש הסכמים כאלה ואחרים. אז ההסכם הראשון הוא באמת ההסכם מול הקליניקה, וההסכם הזה צריך לעסוק ולהבטיח שאתם תקבלו את מה שהזמנתם, כלומר יש אנשים שמבקשים החזרה אחת, יש אנשים שהולכים במסלול של הבטחת הצלחה וכולי, וצריך לוודא שאין אותיות קטנות, וכל מה שהובטח לכם על ידי הקליניקה, גם הקליניקה מתחייבת אליו חוזית. מעבר לזה שצריך לוודא מה הקליניקה מתחייבת, ומה עם הצירה שהיא לא תעשה, עם הזרע שאתם אוסרים, אחר כך עם העוברים וכולי. אז זה ההסכם הראשון מול הקליניקה. אחר כך יש הסכם נוסף מול סוכנות הפונדקאות, הסוכנות שמציגה לכם פונדקאית, וגם לה יש הסכמים כאלה ואחרים, והתחייבויות כאלה ואחרות. יש את פוליסת הביטוח, שצריך לקרוא גם, בדרך כלל עושים את זה סוכני ביטוח, אבל הרבה פעמים עוברים על זה גם עורכי דין. וההסכם החשוב ביותר הוא הסכם עם הפונדקאית, שזה הסכם מאוד ארוך ומפורט באנגלית, שמנוסח על ידי שני עורכי דין מהמדינה הספציפית שבה נמצאת הפונדקאית, עורך דין אחד שמייצג את ההורים, ועורך דין אחד שמייצג את הפונדקאית, והוא מגדיר בדיוק מה יעשה ומה לא יעשה, מה מותר לה ומה אסור לה לעשות בזמן ההיריון. אבל קודם כל, כוכבית, החוזה יכול להיות החוזה הכי טוב בעולם, אבל בסוף מה שיותר חשוב מחוזה טוב זה פונדקאית טובה. כי אף אחד לא היה רוצה להגיע ולהתחיל להתווכח כל פעם עם סעיף 38 בי קטן אומר ככה, או שאפשר לפרש אותו ככה, אלא רצוי, המצב הכי טוב הוא שהחוזה ייחתם, יוכנס למגירה ולא ייפתח אף פעם, וההיריון יתנהל על מי מנוחות, ואת זה אפשר לעשות א', עם פונדקאית טובה, וב', אם יש קשר טוב בין ההורים לפונדקאית, מה שיכול לחסוך אחר כך הרבה מאוד מריבות מיותרות והתעקשויות משפטיות. אבל בכל מקרה, having said that, החוזה צריך להיות טוב, ועורכי הדין צריכים להבין מה הם עושים, צריכים להבין מאוד טוב כללים הספציפיים במדינה שבה נמצאת הפונדקאית, והוא באמת מגדיר תרחישים שונים למי זכות קבלת ההחלטה בכל תרחיש, מה אפשר ומה אי אפשר לעשות, מה היא יכולה ומה היא לא יכולה בזמן ההיריון, גם לפי שלבים שונים בהיריון, וזה הסכם שמאוד חשוב לשים אליו לב ולקחת עורכי דין טובים. אחרי שנחתמים כל ההסכמים, ויש הריון מוצלח ולידה מוצלחת בשעה טובה, צריכים לעשות הליך משפטי בארץ, כדי שהילדים, הילד או הילדה, יקבלו אזרחות ישראלית, וההליך הזה גם מתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון, הליך של בדיקה גנטית, כדי להראות שלתינוק או לתינוקת יש זיקה גנטית לאחד מההורים, ולאחר מכן, הליך נוסף שבו רושמים גם את ההורה הלא ביולוגי, שאין לו זיקה גנטית, כהורה שני לתינוק או לתינוקת, מכוח הזיקה שלו להורה הביולוגי. ואז בסופו של התהליך הזה, מושלם ההליך המשפטי, ויש ילד או ילדה שיש להם בתעודת הזהות, שני הורים שקיבלו את ההכרה לזה מכוח צו בית המשפט. זה מה שנקרא צו הורות. בית המשפט למעשה מצווה על משרד הפנים לרשום את שני ההורים כהורים בתעודת הזהות של הילד או הילדה שחזרו עכשיו מפונדקאות בארצות הברית.
זה קורה במקביל גם לתהליך משפטי בארצות הברית, שלילד מוציאים birth certificate והוא מקבל את האזרחות האמריקאית.
נכון, בזה מטפל עורך הדין האמריקאי, בbirth certificate ובאזרחות אמריקאית ובהוצאת דרכון אמריקאי, ועורכי הדין הישראלים, מטפלים במקביל בהשגת אזרחות ישראלית.
אם אני חוזר להסכם המשמעותי ביותר, שזה ההסכם בין ההורים לפונדקאית, אני יודע שאחד הדברים הכי מורכבים בהסכם כזה, הוא ההתייחסות לכל נושא ההפלות. כי למעשה, אם אני מבין נכון, לא ניתן לכפות על פי החוק על הפונדקאית לעשות הפלה, ומצד שני, הורים לא היו מתקשרים בהסכם עם הפונדקאית, אם לא היה להם הזכות לקבל החלטה בעניין הזה, אם הם חלילה או ירצו להפסיק הרעיון.
כן, בסוף צריך לזכור שחוזה הוא תרגום לכתב של הסכמות שצדדים מגיעים אליהם. ולכן, מאוד חשוב לעשות תאום ציפיות עם הפונדקאית מראש, למה היא תסכים ולמה היא לא תסכים, וברגע שיש הסכמות כאלה אפשר למצוא את הדרך לנסח אותם. כלומר, גם אם כל עוד הפונדקאית מסכימה שבמידה וההורים יבקשו, היא תסכים להפסיק הריון, לדלל הריון וכו' וכו', אז עורכי הדין ידעו איך לנסח את זה, גם אם לא לכתוב את זה בצורה כל כך ישירה, אפשר לכתוב שההורים ימליצו והיא תקבל את המלצתם, וככל שהיא לא תקבל את המלצתם, היא תחוב בפיצוי מוסכם בשיעור כזה וכזה. יש הרבה מאוד דרכים משפטיות להעלות את זה על הכתב, אבל באמת קודם כל צריכה להיות הבנה והסכמה של הפונדקאית שזה מה שהיא מסכימה לעשות. ואחרי שיש את ההסכמות האלה, עורכי הדין, שני הצדדים, גם ההורים וגם הפונדקאית, מנחים את עורכי הדין שאלה ההסכמות אליהם הגיעו, והם ידעו לנסח את זה בצורה משפטית, שגם תהיה קבילה באותה מדינה שבה מתקיים ההליך, וגם תעלה על הכתב את ההסכמות האמיתיות שבין הצדדים.
הרבה הורים בשלב שהם יוצאים לתהליך פונדקאות, רוצים לאגן ביניהם גם את הזוגיות, גם את ההורות, איזה כלים משפטיים יש להם לשם כך, ומתי כדאי לעשות את זה?
יש כל מיני כלים משפטיים שאפשר להשתמש בהם, וכל זוג צריך לחשוב מתי הזמן המתאים בשבילו לעשות את זה, חלק עושים את זה לפני, בכלל בתחילת הקשר, חותמים על הסכם ממון, יש הורים שלקראת קבלת ההחלטה על הליך פונדקאות, ויש הורים שגם אחרי הלידה עושים. גם פה אגב, כמו עם הפונדקאית, כל עוד היחסים טובים והכל מתנהל על מי מנוחות, אז לא צריך הסכמים. ההסכם נועד להבטיח ולהגן מה יקרה אם חלילה קשר עולה על סרטון, זה עניין מאוד אינדיבידואלי, גם לגבי אחר כך משמורת והסדרי ראייה וכולי. אפשר לא לעשות את זה בכלל, אבל מומלץ לעשות את זה, מפני שאם זוג מגיע לקרע ביחסים, מאוד קשה להסכים על משהו. ולכן את הדברים האלה צריך, רצוי, להסדיר עוד כשהיחסים טובים, בתקווה שגם ההסכם הזה מעולם לא יעשה בו שימוש, והוא יעלה אבק באיזה מדף אחורי. אבל במידת הצורך חלילה אפשר תמיד להוציא אותו ולראות על מה הצדדים הסכימו. חוץ מהעניין הזה יש עניין של צוואות, אם רוצים לקבוע מה יעשה ברכוש לאחר פטירת חס וחלילה אחד ההורים, מי ירש אותו, האם הורה אחר, האם הילדים, האם זה יתחלק בינם לבינם, באיזה שיעור, האם גורמים אחרים שהם לא בן הזוג או הילדים, כל עניין הזה מוסדר באמצעות צוואות שגם הרבה פעמים הורים כבר כשהולכים לאורך דין ועושים הסדרה משפטית, מבקשים גם לכתוב צוואות, למרות שאין חובה לא לעשות צוואות בכלל, ובטח לא לעשות צוואות דווקא בסמיכות ללידה. אבל טבע האדם הוא כזה שהוא ניגש לאורך דין פעם ב, ואז הוא כבר חותם על כל המסמכים ומסדיר את כל הנושאים הטעוני הסדרה.
עכשיו, אני יודע שהרבה מההסכמים האמריקאים, או מול גורמים אמריקאים, הם די הסכמים של as is, כאילו, take it or leave it. איך היה לך בתהליך הפרטי שלך להתמודד עם הסכמים שפתאום לא אתה מנסח אותם, אלא אתה צריך להגיב עליהם, וכמה חתמת, וכמה נכנסת לתיקונים, שינויים, כתיבה מחדש של חוזים?
יש מנעד רחב של אנשים, שבקצה אחד הם אנשים שחותמים על כל מה שמגישים להם, ומתייחסים לזה כמו תפסי פתיחת חשבון בנק, או תפסי לקיחת משכנתה, שאף אחד לא קורא את זה, וכולם חותמים בסוף איפה שאומר הפקיד, ויש את הצד השני של המנעד, אנשים שמאירים על כל תג ופסיק, וקוראים הכל בדקדקנות ובעיון. בתהליך הפרטי שלנו, אני חושב שאנחנו היינו איפשהו באמצע, כלומר קראנו, ראינו שאין עניין מז'ורי ש... לא מקובל עלינו, ולא נכנסנו לענייני ניסוחים או תיקונים מינורים כאלה ואחרים, באמת מתוך הבנה א' של הסכמים שבמקרים רבים מאוד קשה לשנות אותם, אלה הסכמים אחידים, וב' מפני שאם אין משהו שהיה לנו חשוב באופן עקרוני, אנחנו רצינו לקדם את התהליך, ולא להתחיל בפינג פונג ובהתכתבויות על נושאים שהם לא בליבת העניין ולא מאוד היו חשובים לנו, אבל זו גם החלטה שהיא גם תלויה באופי של המתקשר וגם בכמות הזמן והמרץ שיש לו לעסוק בנושא הזה.
אני קופץ לשאלה יותר אקטואלית. המשרד שלך הוביל בעצם את המאבק ואת שינוי חוק הפונדקאות בישראל והאפשרות זוגות ויחידנים חד מיניים לעשות פה תהליך. כמה הבחירות ואולי והממשלה השמרנית שתקום פה ישפיעו על האפשרות באמת לעשות פונדקאות בארץ?
השאלה מצוינת. כל הקרדיט בעניין הזה מגיע לשותפי חגי, עורך דין חגי קלעי, שהוביל את הבגץ הזה וליווה אותו משך קרוב ל-15 שנה, עד לפסיקה הסופית של בגץ, שבאמת התיר את הפונדקאות גם לזוגות חד מיניים, וגם להורים יחידנים, ולא רק זוגות שהם גבר ואישה, כמו שהיה בחוק המקורי. עכשיו את הפודקאסט אנחנו מקליטים יומיים לאחר שנודעו תוצאות הבחירות, עוד לפני שקמה ממשלה. ומאוד קשה לדעת ולהעריך מה תעשה הממשלה הזאת, ובאיזה היבטים, והאם תשמור, כמו שראיתי בימים האחרונים שהבטיח, נתניהו תשמור על הסטטוס קוו בענייני להט"ב, שאז היא לא אמורה לעשות איזשהו שינוי, או שהיא תחליט כן לשנות את הסטטוס קוו, ואז צריך לראות מה היא בדיוק עושה, האם היא משנה בחזרה את החוק, האם היא משאירה את החוק כפי שהוא אחרי שבגץ נתן את פסק דינו, אבל רק משנה נהלים כאלה ואחרים. בכל מקרה, יש מספיק, אני חושב, פעילות משפטית וארגונים להט"בים שעומדים על המשמר, כדי להבטיח שאם ינסו לגרוע איזה מהזכויות שכבר הושגו, אז תינתן לזה תגובה משפטית הולמת.
אז נקווה, פה ימים יגידו מה הולך לקרות עכשיו בהקשר הזה. אני רוצה משניכם, בתור אנשי מקצוע שעברו את התהליך, אם תוכלו לתת כמה טיפים להורים שיוצאים לדרך, גם כאלה שקשורים להיבט המשפטי או הרפואי, וגם בכלל.
הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת להורים שיוצאים לדרך בהיבט המשפטי, הוא לקחת לעצמם עורך דין טוב. כי כל אחד צריך לעסוק בתחום העיסוק שלו, ואני לא חושב שצריך לתת טיפים משפטיים להורים שיקראו בעצמם את ההסכמים, או יעירו נקודות כאלה ואחרים. אם יש עורך דין טוב, גם בישראל וגם, ואולי בעיקר בארצות הברית, אז הוא אמור לדעת גם לחסות את כל הנקודות הרלוונטיות, גם אם יש צמתים שצריך לקבל בהם החלטה, להסב את תשומת הלב של ההורים ולהסביר את המשמעויות. ובאופן כללי, אם יש אנשי מקצוע טובים שמלווים אותך, כמו שאנחנו היינו מלווים על די בייבי בלום, ומאוד היינו שבעי רצון מהעניין, אז זה מוריד הרבה מאוד דאגות, נותן הרבה שקט נפשי, ומאפשר לעשות את התהליך הזה, שהוא כבר כשלעצמו תהליך מורכב ומלחיץ, לעבור את זה במידת השקט הנפשי האפשרית בנסיבות.
אני אצטרף ואגיד שלנו היה שתי עורכות דין, עורכת דין ומי שעזרה לה מצוינות, בויזי, שליוו אותנו בכל דבר ממש, וגם אחרי הלידה היה תחושה נהדרת והיה קל להתמסר. ולשאלה שלך בכלל, לגבי טיפ בהסתכלות, זאת אומרת, בכובע כן, של עורך דין שמבין דברים או של רופא, שהטיפ הכי גדול, לצד איזושהי זהירות והתייעצות בדברים ככה שמתגלגלים על הדרך, בעיקר להתמסר לתהליך. התהליך הזה הוא תהליך שחלק גדול ממנו לא תלוי בנו. תהליך, אפשר להגיד, טבעי או לא טבעי, לא משנה, שתלוי בכל כך הרבה גורמים חיצוניים, שצריך למצוא את התורמת, וצריך למצוא את הפונדקאית, ותמיד יש איזשהו קשיים, ופה ושם יש איזו הפלה, או החזרה אחת שלא הצליחה, או כל אחד, ותמיד יש איזשהו קושי בתהליך, ודברים יקרו, גם אם מישהו יסתכם לעצמו את התהליך כחלק מאוד, אז משהו בדרך קורה, זה תהליך עם הטבע שלו וההתגלגלות שלו, אז ממש להתמסר לתהליך, להתמסר לו ולחכות בסבלנות אליו, ודברים נוטים להסתדר. זאת אומרת, לא באיזושהי שעננות, להיות זהירים, אם צריך בדיקות לעשות אותה, אם צריך להתייעץ עם גורמי או נותני שירות מכאן מארץ או משם בוודאי לעשות, אבל לצד זה להתמסר ולחכות ולהיות סבלנים, עם הרבה אופטימיות ואמונה שדברים מסתדרים. אז זה הטיפ הכי גדול שלי, גם אפילו כרופא שנמצא שם לצד כל הייעוצים הרפואיים, אני חושב שגענו ללידה, אז עכשיו אני המטופל. היה לי מאוד קל להתמסר ולשבת ליד. זה עוד טיפ מהצד השני. להיות זהיר ומפוקח, אבל גם להתמסר וסבלני. התהליך המורכב הזה, ושתלוי בהרבה גורמים שחיצונים לנו.
אריאל גימפל, אוהד רוזן, המון המון תודה. איזה כיף שהתארחתם, ושנתראה בשמחות.
תודה רבה.
תודה, גיא.
היה כיף.
עד כאן עוד פרק של אבא ואבא שלי. היום זכינו להציץ אל מאחורי הקלעים של תהליך הפונדקאות. למדנו על תהליך יצירת העוברים, החזרתם לפונדקאית, וניהול הריון בשלט רחוק. שמענו על אתגרים משפטיים ואחרים שנפגוש בדרך, וגם ניסינו להבין איך אפשר להתכונן בצורה הטובה ביותר להגעת הילד או הילדה. אנחנו יודעים שזה תהליך לא פשוט, ואם מתעוררת אצלכם כל שאלה או תהייה, אתם מוזמנים תמיד לפנות לבייבי בלום. תודה רבה לגיא טאצה, לאוהד רוזן ולאריאל גימפל שהשתתפו בפרק, לגיא פלוויאן ולחברת פודקאסטיקו על ההפקה. אני אחינו אמבר, נשתמע בפרק הבא.